האזינו לדרשת שבת תשובה מפי הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. השבת נקראת שבת תשובה. על שם ההפטרה שאנחנו נקרא בעזרת השם את דברי הושע הנביא, ושם הוא אומר לעם ישראל, שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם, אמרו אליו כל תישא עוון וכך טוב, ונשלמה פרים שפתם. הנביא מוכיח את עם ישראל שצריכים לחזור בתשובה, כי נכשלנו בעוונותינו. והעצה שלו, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אמרו אליו, כל תישא עוון וכך טוב ונשלמה פרים שפתנו. מפרש רש"י במקום, ונשלמה פרים שהיה לנו להקריב לפניך, נשלם אותם בריצוי דברי שפתנו. כמובן דברי רש"י אלה נצרכים לביאור. כיצד נוכל לרצות בדברי שפתנו את הקדוש ברוך הוא כתחליף לקורבנות ולכפר על הכישלונות שלנו? זאת ועוד, בדרך אגב, עלינו להבין קצת נוסחאות בתפילות הימים נוראים שאנחנו מבקשים מאת השם, כל מיני בקשות, כותבנו בספר צדיקים וחסידים, כותבנו בספר זכויות, כותבנו בספר מזונות ופרנסה טובה, צדקנו במשפטיך, זקנו בדיננו. ישנם כל מיני סוגי בקשות שבעצם עלינו להבין איך אפשר לבוא ולבקש כאלה בקשות מאת השם. הרי זה שאלה מה המציאות שלך. אם באמת אדם הוא צדיק וחסיד ויש לו את הזכויות, אז ברור שאת זה מה שיעשה. ואם לא, אז חס וחלילה הוא צריך להיכתב בספר אנשי רשעים. הכיצד אפשר לבקש מבורא עולם בקשה, דהיינו תשקר, תכתוב משהו אחר מהאמת? הרי הקדוש ברוך הוא אמת וחותמו אמת ותורתו אמת. איך אפשר לבוא ולבקש תזכנו במשפטיך או תזכנו בדיננו, צדיקנו משפטיך? איך אפשר לבקש כאלה דברים? וכי אצל הקדוש ברוך הוא שייך שוחד או שקרים או עיוות הדין? מה ביאורם של דברים? מאזינים יקרים, חשבתי לומר, אחד הביאורים שיש בדברים הנפלאים, חשבתי לבאר דבר נפלא, אבל בהקדם הגמרא במסכת שבועות בדף למד עמוד א' שכותבת, ודורש את הפסוק, בצדק תשפוט עמיתך, הווה דן את חברך לקו זכות. פירושו של דבר, חכמים רוצים ללמד אותנו, שאחד ממצוות התורה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, בצדק תשפוט עמיתך. המובן הפשוט, המילולי, היינו אומרים שצריך לדון לפי הצדק והיושר, האמת, ללא כחל וסרק, ללא פשרות. אבל חז"ל דורשים לא זה כוונת התורה, אלא הווה דן את חברך לקו זכות. אתה צריך לחפש אצל השני לדון אותו לקו זכות, ולא ללכת איתו במידת הדין, ולחרוץ את גורלו. ויתרה מכך, הגמרא במסכת שבת בדף קוף קו זין עמוד א' אומרת, שישה דברים אדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, אחד מהם הדן את חברו לקו זכות. ומוסיפה הגמרא, תנו רבנן הדן חברו לקו זכות, דנין אותו לזכות. הלא פלאים. הגמרא פה מחמירה את הדברים. לא רק לכאורה שמצווה אותנו תמיד לחפש לסנגר על הזולת, ולא לנסות לחשוב שחקר האמת זה הצדק והיושר הנכון, אלא לחפש תמיד איך לסנגר וללמד עליו זכות, אלא יתרה מכך שזוכה שהקרן קיימת לו לעולם הבא, והוא אוכל פירותיהם בעולם הזה. ולא רק זה, אלא שככה דנים אותו בשמיים. איך אפשר? מה הפירוש? דהיינו שזה איזה סנגוריה כזאת, שידון אותה אדם לא בצורה הנכונה, לא בצורה הצודקת. מה ביאורם של דברים? אנחנו נבאר את הדברים בהמשך, אבל לפני שנבאר את הדברים ונחמיר את השאלות, הגמרא מלמדת אותנו שם במסכת שבת, מה פירוש ללמד לקו זכות? זה לא שאתה אומר את מה שזה באמת, אלא דברים מרחיקי לכת, שלא עולה על דעת אנוש. כך צריך האדם לדון את חברו לקו זכות. ושם הגמרא מספרת, כפי שמבואר בשאילתות ובעוד ספרים, שבעצם הסיפור הזה היה על רבי עקיבא, שהלך לעבוד אצל רבי אליעזר בן הורקנוס בדרום, לפרנסת ביתו, עוד לפני שרבי עקיבא למד תורה, כשהוא היה עדיין עם הארץ. הוא עבד במשך 3 שנים אצל רבי אליעזר בן הורקנוס, ואחר כך, לאחר 3 שנים, אמר לו, בבקשה, אני מבקש ממך, זה היה כבר לפני כיפור, ביקש ממנו, בבקשה, אני מבקש ממך, תן לי את שכרי, אני רוצה לחזור כבר למשפחתי, לפרנסתם, והכל, עבדתי אצלך 3 שנים. אומר לו רבי אליעזר, אין לי כסף. אמר לו, טוב, אין לך כסף, אז אולי תן לי פירות בשכר. אמר לו, אין לי פירות, תן לי קרקעות, אין לי קרקעות, תן לי בהמות, אין לי בהמות, תן לי קרים וקצתות, אין לי. בקיצור, כל בקשה שהוא ביקש ממנו, כתמורה לשכרו של 3 שנים, אומר, אין לו ואין לו. לקח את תרמילו וחזר לביתו, והנה לאחר החג, רבי אליעזר בן הורקנוס בא עם מסע של 3 חמורים, של אוכל, שתייה, בגדים, מגדנים, והגיע אליו לרבי עקיבא. אמר, ישב איתו קודם כל, נפגש איתו, וכמובן קיבל אותו במאור פנים, ואמר לו, הנה שכרך, מונח לפניך, אבל אני מאוד חשוב לי ורציתי לשאול אותך, כאשר ביקשת אחרי 3 שנים שעבדת כל כך קשה את שכרך והגבתי לך, איך, מה חשבת על כל התשובות שאני אומר לך, אין לי לא כסף, לא קרקע, לא בהמות, לא פירות, לא קרים וקסתות שאתה רואה אותם מול העיניים שלך. אז על כל דבר הוא אמר לו הסברים שהוא חשב שאולי ככה ואולי ככה, אולי הזכרת, אולי בינתיים הפקדת אותם, אולי זה משכון וכו'. הוא אומר לו, אבל כשאתה, אני שואל אותך קרים וקסתות שזה נמצאים בבית. אמר לו, אני בקיצור חשבתי שכנראה שנדרת איזה נדר והקדשת את המחסים שלך. אמר לו רבי אליעזר בן הורקנוס, זה בדיוק מה שקרה. היה לו בן לרבי אליעזר בן הורקנוס שלא ישב ללמוד, ואז הוא החליט להדיר אותו מכל נכסיו, ולכן הוא פשוט יחרים את כל נכסיו כדי שלא ייהנה מהם הבן שלו. עד שאחר כך חכמי הדור התירו לו את הנדר, ואז הוא בא באמת לאחר התרת הנדר, הוא בא לשלם לו את כל שכרו ולהביא לו את כל מה שהוא הביא לו. אמר לו, תדע לך, כשם שדנת אותי לקו זכות, המקום ידון אותך לקו זכות. מאזינים יקרים, צריך להבין עד איכן זה מגיע. עד איכן זה מגיע. שרבי עקיבא, בעודו עם הארץ, כמו שאומר הרמ"א מפנו בסימן סמך ג', הוא כותב, לומדים מזה עד כמה תכונות ומידות טובות היו לרבי עקיבא עוד בעודו עם הארץ אפילו. איך הוא דן את רבי אליעזר בן הורקנוס, מעבידו לקו זכות בדברים מרחיקי לכת. לחפש אולי הוא משכן, אולי הוא הזכיר, אולי הוא יקדיש, אבל מה זה נוגע אליך? אתה לא מקבל את המשכורת שלך. אחרי 3 שנים, באת בשביל לפרנס את בני ביתך, שום תרעומת, דן אותו לקו זכות. עד כדי כך, אדם צריך תמיד כשרואה את השני, במעשה, בפעולותיו, במצוותיו, תמיד לחפש אפילו בדבר שהוא רחוק מן השכל, לדון אותו לקו זכות. זה התפקיד, זה המצווה שהתורה מצווה אותנו. וכשאדם דן לקו זכות, ידון אותו בשמיים לקו זכות. זהו הציווי שהרמב"ן כתב באיגרת לבנו, שלעולם כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. אם חכם או עשיר, אתה צריך לכבד אותו, ואם הוא עני, ואתה עשיר או חכם ממנו, תחשוב כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך. תמיד אתה יכול לקחת לכל צד ולכל זווית, להסתכל במעלת חברנו. זו הדרך שהתורה מנחילה לנו, איך צריך לחיות בחברה. יש רמז נפלא שכותב הרב חיים מצאנז על הפסוק, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו ועמו. אומר, כשבן אדם לא מביט אבן ביעקב ולא רואה עמל בישראל, הוא לא רואה את החסרונות. אף פעם הוא לא מחפש את החסרונות ובודק בציציות של הזולת. אדם כזה, אז מה הוא זוכה? בגלל שהוא מלמד זכות תמיד על הבריות, אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. קדוש ברוך הוא איתו. ורבותיי, עד כדי כך התורה מצווה אותנו ללמד קו זכות. והשאלה מחריפה יותר, איך אפשר? מה התורה מצווה אותנו? שנחשוב על דברים הכי הזויים, על השני העיקר להצדיק אותו, ועל ידי זה כך ידונו אותנו בשמיים. הרי הקדוש ברוך הוא הכל גלוי וידוע לפניו, אז מה הפשט ידון אותנו לקו זכות? הרי הוא יודע את האמת. מילא בן אדם לא יודע מה האמת, אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא יודע את האמת. מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, מרגלית יקרה כותב לנו החפץ חיים בספרו שמירת הלשון בשער התבונה פרק ד', הוא כותב דבר עצום מאוד. אומר, שני אפשרויות כשאנחנו ניקח את מעשיו של האדם להתבונן בהם. אם ניקח לדוגמה מצווה שהאדם עושה, אני אנסה לקחת דוגמה למשל תפילה. אדם מתפלל, מקיים מצוות תפילה, והוא הולך לבית הכנסת, והוא מתפלל במניין. אפשר להסתכל על התפילה הזאת בשני זוויות. אני יכול לקחת את התפילה ולהגיד, התפילה הזאת, אם אתה הגעת לתפילה, הגעת באיחור, האם אמרת גם קורבנות או לא דילגת על הקורבנות? האם אמרת את כל התפילה בשלמות? האם חשבת על מה שאתה מוציא מפיך, כיוונת בתפילתך? האם ידעת לפני מי אתה עומד? כמה זמן מתוך התפילה הראש שלך נמצא בכל מיני מקומות וכל מיני מחוזות ואתה אפילו לא שם לב ומדקלה מילים? כמה אמינים הפסדת? ואולי קיצרת או דילגת? אם אני אתחיל לנסות לפרט כך את המעשה של התפילה, התוצאה היא תהיה שהתפילה אין לה ערך, אפסית. לעומת זה, אני יכול לקחת את אותה תפילה ולבוא ולומר, הבן אדם הזה יתאמץ, עם כל הקושי לקום הוא קם, והוא קם במסירות נפש, והוא בא לבית הכנסת עם כל הקשיים ועם כל החבילות שנמצאים על כתפו, עם כל ההתמודדויות שלו בחיים, והוא מתאמץ והוא בא לתפילה, והוא השתדל כמה שיכל, אז אפילו שהוא קצת איחר, אבל הוא עשה ממש מאמצים להגיע, ולא רק זה, אלא הוא השתדל לכוון כמה שיכל, ולהתפלל כמה שיכל, ולענות תמינים כמה שיכל, והוא עשה ממש את כל המאמצים. התפילה שלו פתאום מתרוממת למרגלית יקרה. אומר החפץ חיים, אם הקדוש ברוך הוא ידקדק חס וחלילה במעשיו של האדם, מה יקרה? הרי כל המצוות שלו יהיו מאופסות, לא מושלמות, פגומות, חסרות, חסרות שמחה, חסרות מרץ, ולעומת זה העבירות, אפשר להסתכל עליהם בזווית, שוב, שלילית או חיובית, איך באיזה תשוקה, באיזה מרץ, באיזה הנאה הוא עשה את העבירה. העבירה גודלת 10 מונים והמצוות יורדות 10 מונים. מה קורה כשמסתכלים במבט הזה? אז הוא הופך להיות רשע. כי אם נתייחס למצוות שהן אפסיות לעומת העבירות שהן שמנות וגדולות, אז הוא יקרה רשע. כמו שאומר בווידוי של רבי ניסים גאון, אנחנו אומרים בתפילה ביום כיפור, שהרי אם אתה תבוא, ואם אתה דן אותי כמעשיי, אוי לי, אויה לי, אללי לי, אהה עליי, אויה על נפשי, ואם תבקש לנקותי כמטהר וכמצרף כסף, לא יישאר ממני מאומה. זה צד אחד. אבל צד שני, אם הקדוש ברוך הוא ינסה לרומם כל מצווה שעשית, ולנסות לשדרג אותה ולהסתכל עליה בפן החיובי, ולהראות כמה מאמץ וכמה השתדלות, וכל מה שיכל הוא עשה, הרי המצוות יגדלו 10 מונים, ומצד שני העבירות להקטין אותם, מה לעשות, הוא מסכן, היה במצב קשה והתמודדות, ויצרו כל כך נלחם איתו, וממש בכוח הכשיל אותו, הרי כל העבירות יוקטנו, ואז הוא יהפך להיות צדיק. לכן אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אנא ריבונו של עולם, תכתוב אותנו בספרה של צדיקים, זה לא שחס וחלילה, או כותבנו בספר זכויות, לא שהכוונה שהוא יכתוב מה שזה לא אמיתי, מה שעשיתי, רק אם אתה תיקח את המצוות שלי ותרומם אותם ותשדרג אותם, אני יהפך לצדיק והעבירות יהיו קטנות, ומאידך יכול להיות בדיוק ההפך, וזה אלה הן התפילות והבקשות. וכל זה, מה קובע? מי חורץ את גורלו של האדם, איך הקדוש הוא ידון אותו? האדם במעשיו. כי הקדוש הוא נוהג עם האדם מידה כנגד מידה. אם האדם מתנהג ככה, ודן את חברו תמיד לקו זכות, ותמיד מחפש איך לסנגר עליו, אז היות וזו ההנהגה שלו, של האדם, אז ככה הקדוש הוא גם ינהג איתו. והקטגוריה לא יכולה לקטרג על האדם, לא יכולה לעמוד כנגד הסנגוריה ולהגיד מה פתאום, לא זה ככה ולא התכוון ככה וכו'. כי הוא ככה המנהג שלו. הרי תראה עובדות איך הוא הסתכל, איך הוא התייחס, איך הוא חשב על האדם. זהו ההנהגה שלו. אז מידה כנגד מידה הקדוש הוא מתנהג אליו. ואם חס וחלילה ההפך דן לקו חובה, אז בדיוק אותו דבר הקדוש הוא דן את האדם. נמצא שכל גורלו של האדם והפסיקה שלו תלויה במעשיו של האדם, בהנהגתו של האדם, בחובתו של האדם, וזה מצוות התורה. הווה דן את חברך לקו זכות, גם כאשר זה רחוק מהשכל, כמו שמסופר, מסופר על הצדיק רב אריה לוין, שפעם אחת בפטירתו של אחד מנקיי הדעת של ירושלים, רבי אליעזר ריבלין, והוא השתתף שם בלוויה, והיה אחד מידידיו של הנפטר, של עשרות שנים שהם היו ביחד, ופתאום כשהם הולכים בלוויה, באמצע הלוויה, פורש אותו ידיד, נכנס לחנות פרחים, וקונה עציץ. הרב לוין לא הבין, איך ייתכן שאתה באמצע הלוויה, אתה הולך לקנות עציץ, זה מה שיש לך לעשות? איך אתה מסוגל, ידיד שלך של עשרות שנים ככה? אז הוא אמר, אני חייב להבין את העניין. הלך אליו, אמר לו, תשמע, אני לא הצלחתי להבין, באמת רציתי להבין, זה ידיד שלך יקר, מה כל כך, רציתי להבין מה כל כך בער לך העציץ. אמר לו, אני אספר לך. המצב הוא כזה, שהיה איזה יהודי גלמות שהוא היה מטפל בו, והוא היה עזוב ונפטר, וכיוון שהוא בעצם אין לו אף אחד, אז בבית חולים החליטו שהמצב שלו שצריכים לשרוף את כל החפצים שלו, בגלל מטעמי בעיות של בריאות וחס וחלילה וכדומה, ובתוך החפצים שלו היה גם תפילין. ואני נלחמתי שלא יצרפו את התפילין. אז הצלחתי להשפיע על הרופא, שאת התפילין האלה לפחות תקברו, אבל אל תשרפו אותם. אז הגעתי להסכם עם הרופא, שאני מביא לו עציץ עם אדמה, והוא כבר יקבור אותם בתוך העציץ. ככה בצורה כזאת יציל את התפילין. וקבענו שעד שעה 12, אני חייב להביא לו את העציץ. ואני רואה שהשעה מתקרבת, אין לי ברירה אם לא ישרפו את התפילין. לכן הלכתי באמצע כדי להציל את התפילין. אמר רב אריה לוין, משם הוא קיבל קבלה על עצמו, דבר שנוגד כל שכל, רחוק מהיגיון האדם. אבל זו הייתה העובדה, ללמד אותנו עד כמה האדם יכול לטעות במעשה של האדם. עד כמה חובה לאדם תמיד לחפש את הסנגוריה הכי קיצונית, ולא לחשוב שהדבר הזה הוא לא יכול להיות, הכל יכול להיות. יש עוד מעשה שמסופר עם הרב שמואל מסלנט, שפעם אחד היה אחד שמוכר ביצים בירושלים, והמצב לא היה כל כך קל, מצב התקופה הכלכלית הייתה מאוד קשה, אבל היה לו בעיה, הבן אדם הזה שמוכר ביצים, כל יום חסר לו איזה 30 ביצים, שזה היה דבר נורא והיום, יקר מאוד. והוא חשד, מי יכול לגנוב לו ככה, הרי באים בשעה מוקדמת, מביאים לו את הביצים, וכל יום חסר לו תבנית ביצים. הוא אמר שמסתם הזה בטח השכן שלו. הלך לרב שמואל סלנט, מה אני עושה עם הדבר הזה? אני אתבע אותו לדין תורה וכדומה. אמר לו רב שמואל מסלנט, אמר לו, אני מציע לך, תיקח 30 ביצים, תבשל אותם, תשים את ה-30 ביצים מבושלות האלה, שים אותם בתבנית העליונה, ותשים אותם שם בפתח של החנות. לא הבין מה אתה, מה תועלת, שאני אקח 30 ביצים ובשל אותם, אז מה, איך זה יפתור לי את הבעיה? אבל כך אמר לו רב שמואל סלנט, תבוא אליי אחרי זה. ומה קרה באמת? הוא שם, בישל את ה-30 ביצים, שם את התבנית העליונה, והנה למחרת כשהוא בא ופותח את החנות, הוא מוצא נחש ענק מת. ואז הבין את העניין. אמר לו, בא לרב שמואל סלנט, אמר לו, אני חשדתי שוודאי זה לא גנב, כי אם היה גונב, היה גנב לך אולי כמה תבניות, למה תבנית אחת? אבל מסתמה זה נחש שאוכל לך את הביצים. אבל הנחש הרי רק בולע, אמרת לך, תבשל אותה. כשיבלע ביצים שלמות, אז הוא יחנק וימות, וזה מה שקרה. זה כדי להראות לנו, למה אתה הולך לחשוד ישר שגונבים לך? תנסה לחשוב על כל האופציות האחרות חוץ מגניבה. הרב זילברשטיין למשל, הרב סיפר שכשהוא כיהן, כרב בבית כנסת בחולון, אז הוא, פעם אחת אמרו לו שהחזן, ביום שבת, הוא יש לו מטבעות בקיש שהן צלצלות, מה זה, איך יכול להיות שיהיה חזן כזה? הרב זילברשטיין היה ירא שמיים, הוא יודע שהוא ירא שמיים, איך יכול להיות? חשב שזה לא נכון. הוא התקרב לשם, והוא שומע באמת את כל הרעש הזה של המטבעות. ניגש אליו, אמר לו, תראה, אולי בטעות, אתה באת עם מכנסיים של יום חול אולי, ככה בצורה עדינה. אמר לו, לא, כבוד הרב, זה מכנס של שבת. רק מה שאתה שומע מצלצל, זה מטבעות של סגולה שקיבלתי מאחד הצדיקים. לכן אני לוקח את זה כסגולה של שמירה, וכיוון שזה סגולה והקצה את זה לשמירה, מותר לו לטלטל. אפילו מטבעות, אתה רואה לך, או אתה אומר, מה כבר יכולים להסביר לבן אדם שלוקח כסף בשבת, מוקצה בשבת? ללמד אותנו גם דברים שהם רחוקים מהשכל, יכולים להיות בפועל. עוד מעשה אני אספר, בכל זאת, כדי לחדד את הדברים עוד יותר. היה אישה אחת שנסעה, ראיתי, קראתי מעשה נפלא. נסעה לחוץ לארץ כשהגיעה לשדה התעופה, אחרי שסדרה את הכל, יש לה זמן של המתנה, הייתה מאוד מאוד רעבה, הלכה, קנתה חבילת ביסקוויטים, שמה את זה בתיק, ואמרה בינתיים שיש לה את הזמן הזה, היא תוכל לאכול קצת ביסקוויטים, להשקיט קצת את רעבונה. היא ניחה את התיק, וקפצה למשהו, בינתיים היה יושב שם גם באותו אזור, גם כן היה עוד אדם שגם כן ממתין לטיסה. כשהיא קפצה לרגע למשהו וחזרה, היא ראתה קופסת ביסקוויטים, מונחת על השולחן, לא שמה לב, פתחה את הקופסת ביסקוויטים, התחילה לאכול, והנה גם זה שיושב ממולה, לוקח, היא לקחה ביסקוויט, הוא לקח גם ביסקוויט. ועוד פעם, פעם שנייה, פעם שלישית, עד איזה חוצפן זה? איך הוא לא מתבייש לקחת בלי רשות אפילו, הוא לא מבקש אפילו, הוא לוקח כל פעם, מה שאני לוקחת, גם הוא לוקח, ועוד פעם, ועוד פעם. אבל היא לא רצתה לבייש אותו מצד אחד, מצד שני, כאב לה איזה עזות יש לו. אבל הגדיל לעשות עוד יותר, כשהגיעו לביסקוויט האחרון, לקח את הביסקוויט, חתך אותו לשתיים, שם לה חצי ולקח חצי. אמרה, ממש עוד לא נפגשתי עם בן אדם עס פנים כזה, שאפילו לא מתבייש, לא מבקש רשות, לא כלום, אבל נאלצה לשתוק, בלעה את הדברים ושתקה והלכה. כשהגיע הזמן, עלתה למטוס, התיישבה במקום, ואז היא פותחת את התיק שלה כדי להוציא משהו, ופתאום לנגד עיניה החפיסת ביסקוויטים שלמה בתוך התיק. רק אז היא תפסה את הראש שלה, והבינה מיהו החוצפן, מיהו הנועז. הבינה שגם הוא כנראה קנה חבילת בסקוויטים. ומה שהיה מונח על השולחן זה שלו, לא שאלה בכלל. כי לא שמה לב שהיא שמה את זה בתיק. והנה היא אכלה ואכלה, ואיזה מכובדות של הבן אדם, שלא אמר מילה שהיא לוקחת ואוכלת, ואפילו את הבסקוויט האחרון חתך לשתיים. מוריי ורבותיי, זה ממש קיצוני. בן אדם באותם רגעים התפוצץ, כשהוא דן לקו חובה. אבל לא האמינה שהמציאות היא הפוכה. זה חובתו של כל אדם ואדם. התורה מצווה אותנו לדון לקו זכות, אפילו עד הקצה האחרון. וכשאדם ככה מתנהג, ככה הקדוש ברוך הוא איתו נוהג. וזהו ביאורם של דברי המוסר של הנביא הושע. שובה ישראל עד השם אלוקיך כי כשלת בעווניך. איך חוזרים מתשובה? קחו עמכם דברים. קחו את הדיבורים השליליים שאדם רגיל להעביר ביקורת על השני. ההפך, צריך לדון לקו זכות. תישא כל עוון ותיקח רק טוב. כל צד שלילי, תיקח אותו לצד. רק טוב תמיד להסתכל בשני. לחפש תמיד לראות במעלת חברנו. תמיד לחפש רק את הטוב. אפילו סנגוריה הכי רחוקה. אם האדם ינהג ככה, מה אומר הנביא? נשלם, מה פרים שפתנו? אותם דיבורים מתוקים, אותם מילים יפות שדן האדם לקו זכות, הם הופכים לדברי ריצוי כתחליף לכל הקורבנות, שבהם האדם מחפר כל האבנות שלו. והקדוש הוא דן אותו לקו זכות, הוא מגדיל ומרומם כל מצווה ומצווה, וכל מעשה שהוא עושה, מרומם אותם, וכל העבירה הוא מקטין עד שאול תחתית, ובזה הוא כותב אותנו בספרם של צדיקים וחסידים, בזה הוא כותבנו בספרי זכויות, וכן על זה הדרך. נמצא מוריי ורבותיי מאזינים יקרים, גורלו של האדם, לדעת מי קובע את פסק דינו של האדם, במה ייקבע גורלו של האדם, הכל תלוי בדבר אחד, איך אדם מסתכל על השני, איך אדם מתייחס לשני, איך אדם יודע לחפש בכוח, איך ללמד סנגוריה על האדם, וזה לא רחוק מהמציאות. הרבה פעמים אולם זה נראים מוזרים, כמו שראינו אצל רבי עקיבא, לחשוב שבדיוק הוא יחרים את כל נכסיו, אחרי 3 שנים שהוא עובד קשה, זה ממש מוקצן לחשוב על הדברים האלה. אבל התורה מלמדת אותנו, שזה מצוותו של האדם, כך צריך לנהוג. זה לא נקרא חס וחלילה מרמה, זה לא נקרא חוסר יושר, זה לא נקרא חוסר צדק, בדיוק ההפך, תחפש בכוח לחשוב על דברים הכי מוקצנים רק לטובה. כי זו הדרך, זו הדרך שצריך כל אדם ואדם לנהוג. זה היה רבי עקיבא מעודו, רבי עקיבא מעודו עם הארץ. חשבתי לומר שאולי זה בעצם אותה מידה ואותה תכונה יקרה שהייתה אצל רבי עקיבא כבר מעודו. בגלל זה הוא זכה להיות רבי עקיבא, זכה להגיע, ומשם הוא המציא גם את הכלל, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, שהיסוד של כל התורה כולה, זהו החלק הזה, שאדם צריך להסתכל חיובי, לחפש תמיד את הטוב השני. גם כשאתה רואה דבר רע, שלילי, תחפש לפרש אותו, אולי הוא מסכן, אולי הוא נמצא במצוקה, אולי הוא במשבר, תחפש תמיד את הקו זכות. זו ההנהגה, לצערנו במצב שאנחנו נמצאים בו, כל כך קשה, שהתקופה הזאת היא כל כך קשה לכל העולם, ואצלנו בפרט, כמה אפשר לדון לקו זכות כל אדם ואדם, על כל פעליו, על כל מעשיו, כי כל כך מתח, כל כך ניסיונות קשים, פשוט המצב הוא ממש זועק לשמיים. אני חושב שאין יותר, אין יותר קל מזה לדון כל אדם לקו זכות במצב הזה. בכל מעשה, בכל פעולותיו. ודאי שהמצב הזה הוא משפיע על הלכי הרוח של כל אדם ואדם. ואם אנחנו כולנו נשתדל לדון כל אחד ואחד לקו זכות, ונשדר את זה, ונדבר ככה, וכל הזמן נדבר גם בבית, הרי זה הדרך שנוכל לזכות בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ידון אותנו לקו זכות, ויחרוץ את גורלנו בספרם של צדיקים וחסידים, ותכלה שנה וקללותיה, ואת המגפה הזאת יסיר מעל עם ישראל, ויחיש את גאולתנו במהרה בימינו, ושיהיה גמר חתימה טובה לכל המאזינים היקרים. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לדרשת שבת תשובה מפי הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד. מיד לאחר הפרסומות, דרשת שבת תשובה מפי הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית. ובו ישרוד.